ירובין צדיק בייס עמוד א', אומרת הגמרא, איתמר, שתי חצרות וחורבה אחת ביניהם. שתי חצרות, בכל חצר כמה וכמה בתים, ובין שתי החצרות עומדת חורבה, עומד בית חרב. אומרת הגמרא, אחת עירבה ואחת לא עירבה. חצר אחת עירבה, בני החצר עירבו ביניהם מרובי חצרות, והחצר שמהצד השני של החורבה לא עירבה. אומרת הגמרא, אומר רב הונא, נותנים אותה לזו שלא עירבה, נותנים את החורבה לאותה חצר שלא עירבה. אותה חצר שלא עירבה מותרת להוציא כלים מהחצר אל החורבה, אבל שעירבה לא. החצר שעירבה, אותה חצר שבני החצר עירבו ביניהם, היא אסורה להוציא כלים מהחצר אל החורבה. למה? דיל מאוסי להפוק, מה אני דיברתי עם לחורבה? מסביר רשי, רב הונא סובר כשיטת רבו רב, שסובר לאל בדף צדיק א' עמוד א' בדעת רב שימן, שאומנם חצרות רשות אחרתן, מותר בשבת להוציא כלים מחצר לחצר גם ללא עירובי חצרות, אבל רק כאשר לא ירבו בני החצר. אבל אם ירבו בני החצר, אסור להוציא כלים מחצר אחת לשנייה אם החצרות לא ירבו ביניהם. ולמה? כי יש חשש שמכיוון שהחצר ירבה, מכיוון שבני החצר ירבו ביניהם, מצויים כלי בית בחצר, אם יהיה מותר להוציא כלים מהחצר אל החצר השנייה, יבואו גם להוציא את כלי הבית אל החצר השנייה, וזה כבר אסור. ממילא לפי זה אומר רב הונא גם כאן, חורבה שעומדת בין שתי חצרות, חצר אחת ירבה וחצר אחת לא ירבה, נותנים את החורבה לחצר שלא ירבה, דיינו החצר שלא ירבה מותרת להוציא אל החורבה כלים מהחצר הזאת שלא ירבה, אבל החצר שירבה אסור, כי החצר שירבה מכיוון שמצויים בתוכה כלי בית, כי היא לא ירבה, יש חשש שמא בני החצר יבואו להוציא לחורבה גם את כלי הבית. כך סובר רב הונא. אומרת הגמרא, חייה ברב אומר אף לשירבה. חייה ברב, חייה בנו של רב, אומר אני שמעתי מאבא לא כך, אני שמעתי מאבא שנותנים את החורבה לשתי החצרות. נו, ושתיהם אסורות או שתיהם מותרות? אומר חייה, ושתיהם אסורות. ככה אני מפרש בדעת אבא, ששתיהם אסורות. ואם טועים על שתיהם מותרות, אולי נפרש את דברי אבא, את דברי רב, שהחורבה נותנים אותה לבני שתי החצרות שמשני צידיה ושתיהם מותרות. זה לא נכון, למה? מפני מה אין נותנים חצר שלא ירבה לחצר שירבה? שתי חצרות סמוכות זו לזו, אחת ירבה ואחת לא ירבה. למה לא נאמר שבני החצר שירבה מותרים להוציא את כליהם לחצר שלא ירבה? התשובה היא, כי חוששים שמא הם יבואו להוציא את כלי הבית לחצר השנייה. אותו דבר גם כאן, חוששים שמא בני החצר יבואו להוציא לחורבה את כלי הבית. לכן לא רק החצר שירבה אסורה, אלא גם החצר שלא ירבה אסורה. כי אם נתיר לחצר שלא ירבה להוציא את כליהם לחורבה, גם החצר שירבה יבואו להוציא את כליהם אל החורבה. לכן שתיהם אסורות בהוצאת כליהם אל החורבה. החצר שירבה ואפילו החצר שלא ירבה. אומרת הגמרא, יש לחלק אוסום, כיוון דה מינטרי מני דבטים בחוצר אוסי להפוקה, אוכל בחורבה, כיוון דה אלוהי מינטרי מני דחוצר בחורבה לא יוסי להפוקה. יש הבדל, אם נתיר את החצר שלא ירבה לחצר שירבה, כלומר, אם נתיר לבני החצר שירבו ביניהם להוציא את כליהם מהחצר לחצר שלא ירבה, יבואו גם בני החצר שירבה להוציא את כלי הבית אל החצר שלא ירבה. למה? כיוון שמצויים בחצר כלי בית, והדרך של כלי בית להיות בחצר, חצר היא מקום שמור, יש חשש שהם יבואו להוציא אל החצר השנייה לא רק את כלי החצר אלא גם את כלי הבית, כי החצר, דיינו החצר השנייה, זה מקום שמור. אבל לבוא ולחשוש שמא יבואו להוציא כלים אל החורבה, כאן אין מקום לחשוש, כי החורבה זה לא מקום שמור. אז אין חשש שמא יבואו להוציא הרבה כלים אל החורבה. לכן את כלי החצר מותר להוציא לשם, ואין מקום לחשוש שהם יבואו להוציא לשם גם את כלי הבית, כי החורבה זה לא מקום שנשמרים בתוכו כלים. אומרת הגמורי קדם אחי, והרב אומר אף לשירבה ושתי מותרות. כך שמעתי מאבא, נותנים את החורבה לבני שתי החצרות ושתי מותרות, ואם תאמר שתי אסורות, לפי שאין נותנים חצר שלא ירבה לחצר שירבה. אם נאמר שאולי כוונת אבא לומר ששתיהם אסורות, כי הנה אנחנו רואים שבני החצר שירבו אסורים להוציא את כליהם לחצר אחרת, שמה יבואו להוציא את כלי הבית לאותה חצר. אז גם כאן נחשוש ונגזור שבני שתי החצרות, דהיינו שגם החצר שלא ירבה תהיה אסורה, גזר השם מהחצר שירבה תבוא להוציא לשם את הכלים שלה, יש לחלק. אוסם קיימו דמינטרים, מה נדבטים בחוצר לא ישורו? באורה בונון, דאוסי להפוק, אבל בחורבה לא ימינטרים, בחורבה הכלים לא נשמרים. אז אין מקום לחשוש אם נתיר להוציא את כלי החצר, יבואו גם להוציא את כלי הבית. כי אנשים לא שומרים את כליהם בחורבה, וממילא לא יבואו להוציא לשם הרבה כלים, ואת כלי החצר מותר וכלי הבית אסור. נמשיך למשנה הבאה. אומרת המשנה, גג גדול סמוך לקטן. שני בתים סמוכים זה לזה, בית אחד קטן, בית אחד צר, והבית השני גדול, הבית השני רחב. הבית הרחב עודף משני צידיו על הבית הקטן. שני הבתים לא ירבו ביניהם. דנה המשנה, האם מותרים בני שני הבתים לעלות כלים מהבית שלהם אל הגג? אומרת המשנה, גג גדול הסמוך לגג קטן, הגדול מותר והקטן אסור. בני הבית הגדול רשאים לעלות כלים מהבית הגדול שלהם אל הגג הגדול, בני הקטן אסורים. ולמה? כי מכיוון שהבית הגדול עודף משני צידיו על הבית הקטן, אם כן אותו עודף שהבית הגדול עודף על הבית הקטן הוא נחשב כמחיצה. אומרים באותו עודף גוד אסיק ומעלים את הכתלים האלו למעלה, נמצא אם כן שהכתלים הללו מפסיקים ומשמשים כמחיצה לגג הגדול. אז נמצא אם כן שהגג הגדול יש לו מחיצה שמפסיקה בינו לגג הקטן. הגג הקטן פרוץ לגמרי לגג הגדול. ולכן, מכיוון שהבתים לא ירבו ביניהם, הגג הקטן שהוא פרוץ במילואו לגג הגדול, אסורים בני הבית הקטן לעלות את כליהם לגג הקטן, בני הבית הגדול מותרים לעלות את כליהם אל הגג שלהם הגדול, כי יש לו מחיצה משני צידי הגג הקטן. מה עם המחיצות? העודף שהבית הגדול עודף על הבית הקטן. אומרת המשנה, חצר גדולה שנפרצה לקטנה, גדולה מותרת וקטנה אסורה, אותה הלכה רק בחצרות, שתי חצרות סמוכות זו לזו. חצר אחת קטנה, חצר אחת צרה, חצר אחת גדולה, חצר אחת רחבה יותר. החצר הרחבה עודפת משני צידיה על החצר הקטנה. אותו עודף משמש כמחיצה. נמצא אם כן שהחצר הגדולה, החצר הגדולה, יש לה מחיצה שמבדילה אותה מהחצר הקטנה. אז לכן היא מותרת. בטלטול דהיינו, בני החצר הגדולה מותרים להוציא כלים מהבית שלהם אל החצר. בני החצר הקטנה אסורים להוציא כלים מהבית שלהם אל החצר, כי החצר הקטנה פרוצה במילואה לחצר הגדולה. הקטנה אסורה מפני שהיא כפתחה של גדולה. ראיתי בשם האחרונים שלגבי חצר המשנה משתמשת בלשון חצר גדולה שנפרצה לקטנה, מה שלא נזכר הנוסח פרוץ לגבי גגות. האחרונים מבארים כי בחצר קטנה וגדולה יש לנו מחיצה אמיתית משני צידי החצר הגדולה, לכן שייך לשון שנפרצה. אומרת הגמרא, לא מולי למית ניתרת, למה צריך לשנות את אותו דין פעמיים גם לגבי גג וגם לגבי חצר? אומרת הגמרא, לרב קטני גג דומיה דחצר, מה חצר מין קרה מחיצוסה, אף גג נמי מין קרה מחיצוסה. למדנו ליל בדף פיתת עמוד א' במשנה של שיטת חכומים, שגגות שסמוכים זה לזה, גגות ששייכים לאנשים שונים שסמוכים זה לזה, ואותם אנשים לא ירבו ביניהם, הדין הוא שאסור להוציא כלים מגג אחד לחברו. נחלקו רב ושמואל בשיטת חכמים, האם מותר לטלטל בכל גג, או שבכל גג מותר לטלטל רק בארבע אמות בלבד. בירה הגמרא, בדף פיתת עמוד א', שבמחיצות הניכרות, דיינו כאשר יש הפסק בין הבתים, מי שעומד על הגג רואה את הכתלים של הבית שמתחתיו, כולם אלוהי פליגי שאומרים גודסיק, מעלים את המחיצות של הבית למעלה, הגג מוגדר כמו שהוא גדור מכל רוחותיו, וממילא מותר לטלטל בכל הגג. אבל באופן כזה שמחיצות הבית אינם ניכרות, מי שעומד על הגג אינו רואה את הכתלים של הבית, כגון שהבתים צמודים זה לזה, בזה נחלקו רב ושמואל. האם אומרים גודסיק במחיצות שאינם ניכרות או לא? רב סובר שאומרים גודסיק גם שלא אומרים גודסיק במחיצות שאינם ניכרות. ממילא סובר רב שלפי חכמים, גגות הסמוכים זה לזה, שלא ירבו ביניהם, אסור לטלטל בגג אלא רק 400 בלבד. שמואל חולק. שמואל סובר שאומרים גודסיק גם במחיצות שאינם ניכרות. גם כאשר הבתים צמודים זה לזה, באופן שמי שעומד על הגג לא רואה את הכתלים של הבית, אומרים גודסיק מעלים את מחיצות הבית ללמעלה, ויש כאן מחיצה שמפרידה את גג אחד מחברו, מותר לטלטל בכל הגג לפי שמואל. אומרת הגמרא, לפי רב, לכן נשנה דין פעמן כדי להשמיע לנו גג דום ידי חוצר. מתי נאמר הדין שהחצר הגדולה מותרת? רק כאשר המחיצות, רק כאשר העודף, שהגג הגדול, שהבית הגדול עודף על הבית הקטן, ניכר לאותו שעומד על הגג הגדול. אבל אומר רש"י, אם הגג הגדול בולט, שמי שעומד על הגג לא רואה את מחיצות הבית הגדול, באופן שהמחיצות אינם ניכרות, לא אומרים גודסיק. גג דום ידי חוצר, כשם שחוצר מדובר במחיצות הניכרות, גם גג מדובר במחיצות הניכרות, כי מחיצות שאינם ניכרות לא אומרים גודסיק. לשמוע בדיוק הפוך. ולשמואל גג דמי דחצר, מה חצר דקודרסי לא רבים, אף גג נמי דקודרסי לא רבים. בחצרות מדובר שרבים הולכים מחצר אחת לשנייה. גם בגג מדובר רק באופן כזה שרבים הולכים מגג אחד לחברו. רבים בוקעים מהגג הקטן לגג הגדול. אם רבים לא היו בוקעים, היינו אומרים גודאסיק גם במחיצות שאינם ניכרות, דהיינו. היינו לוקחים את הכותל שמפריד בין הבית הקטן לבית הגדול ומעלים אותו כלפי מעלה, ואז גם הגג הקטן היה מותר. הסיבה שאנחנו לא מעלים את הכותל שמפריד בין הבית הגדול לבית הקטן כלפי מעלה, משום שיש רבים שדורסים והולכים מהגג הקטן לגג הגדול, ואותם רבים שדורסים מונעים מלומר גודאסיק. בקיאת הרבים מונעת מלומר גודאסיק. אבל בלי זה, היינו מעלים את המחיצה הזו שמפרידה בין הבית הגדול הקטן כלפי מעלה, וגם הגג הקטן היה מותר, כי גם הוא גדור. במה הוא גדור? בכותל שמפריד בין הבית הקטן לגדול. אותו כותל עולה כלפי מעלה בדין גודאסיק. אלא אם כן דרסי בי רבים. ממשיכה הגמרא ואומרת, יוסיב רבי ורב זרב ורבי ברב חונון ויוסיב אביי גבאיו ויסרי וכואמרי, שמה מיני ממסניסין, מזה שכתוב במשנה שהחצר הקטנה נחשבת כפתחה של גדולה, מכך אפשר לדייק, דיורי גדולה בקטנה ואין דיורי קטנה בגדולה. מסביר רש"י, דיורי הגדולה מושלים בקטנה ומושכים אותה אצלה, ואין דיורי גדולה בקטנה, אין דיורי הקטנה מושלים בגדולה ומושכים אותה אצלה. ככה המשנה אומרת, שהקטנה פתחה של גדולה. ומכאן ניתן לדייק כמה הלכות. ההלכה הראשונה לגבי כלאיים, שמה? כיצד? גפנים בגדולה אסור לזרוע את הקטנה. אם הגדולה יש בגפנים, אסור לזרוע זרעים בחצר הקטנה. למה? כי דיורי גדולה בקטנה. נמצא אם כן, שנחשב הדבר כמו שהגפנים נמצאים גם בקטנה. לכן, אפילו אם הוא הרחיק 400, אסור לזרוע בקטנה זרעים, כי הגפנים הם בקטנה. אם הוא זרע זרעים אסורים, אבל הגפנים מותרים. למה הגפנים מותרים? מסביר רש"י. הגפנים מותרים כיוון שלחצר הגדולה יש מחיצה. העודף שהחצר הגדולה עודפת על החצר הקטנה משמשת כמחיצה שמפסיקה בין החצר הקטנה לחצר הגדולה ביחס לגדולה. אז לכן הגפנים מותרים, מחמת המחיצות משני הצדדים, והזרעים אסורים משום שדיורי גדולה בקטנה. לעומת זאת במקרה הפוך, גפנים בקטנה מותר לזרוע את הגדולה. אם יש גפנים בקטנה, מותר לזרוע זרעים בגדולה. והגפנים יהיו מותרים. אף על פי שדיורי גדולה בקטנה, אז לכאורה יחשב הדבר כמו שהזרעים הם בקטנה. אומר רש"י, כיוון שמדאורייתא זרעים רק קנבוס ולוף אסורים, שאר זרעים אסורים רק מדרבנן בלבד, מכיוון שהגפנים ניטעו בהיתר, חז"ל לא גזרו באופן הזה. כיוון שהגפנים קדמו והם ניטעו בהיתר, אף על פי שאחר כך נוצר מצב שיש שם גם זרעים, באופן כזה חז"ל לא גזרו ואסרו את הגפנים. התוספות בדיבו המסחיל גפנים, תוספות מקשים על שיטת רש"י, הרי לכאורה כיוון שיש כאן כרגע זרעים, אז הוא מצווה לעקור אותם, הוא מצווה לעקור את הזרעים שמושלים בקטנה. לכן תוספות מסבירים באופן אחר מזה של רש"י, תוספות מסבירים שהתורה הקפידה על שם כרם. לכן, אם גפנים בגדולה יש שם כרם גם על הקטנה, והזרעים נאסרים. אבל אם גפנים בקטנה וזרעים בגדולה, אז אמנם יש שם סודה על הקטנה, אבל שם סודה התורה לא אסרה. הלכה אחת, הלכה שנייה. אישה בגדולה וגט בקטנה. מתגרשת. מסביר רש"י. כתוב בגמרא בגיטין אינזיין עמוד בייס, שאדם זרה גט לאשתו. לחצר שלה, לבית שלה היא מגורשת, לפי מדום האחד, רק אם היא עומדת בבית, רק אם היא עומדת בחצר. כאשר מדובר בשתי חצרות, סמוכות זו לזו, אחת גדולה ואחת קטנה. והוא זרק גט, והאישה עומדת באחת מהחצרות, והגט נפל לחצר האחרת. האם האישה מתגרשת או לא? האם זה נחשב כמו שהיא עומדת במקום בו נפל הגט? הדבר תלוי. אם האישה בגדולה והגט נפל הקטנה, דיורי גדולה בקטנה, נחשב כמו שהאישה עומדת בקטנה והגט חל. אבל אם האישה בקטנה והגט נזרק לגדולה, באופן כזה, אישה בקטנה וגט בגדולה אינה מתגרשת. למה? כיוון שלא נחשב הדבר כמו שהאישה עומדת במקום בו נפל הגט. כי דיורי גדולה בקטנה, אבל אין דיורי קטנה בגדולה. התוספות בדיבור המסחיל אישו מסבירים באופן אחר. אני אקראו לרין נראה דוחם מריב בשישאילו לאישה חצר אחת וכואמרינן. דקשישאילו לגדולה אבשמו גם על הקטנו. אם הוא ישאיל לאישה את החצר הגדולה, נחשב כמו שהוא ישאילה גם את החצר הקטנה, ואז היא מתגרשת. אבל אם הוא ישאילה את החצר הקטנה, לא נחשב כמו שהוא ישאילה גם את החצר הגדולה, ואז הדין הוא שהיא לא מתגרשת. ממשיכה הגמרא ומביאה נפקימינס נוספות. ציבור בגדולה ושליח ציבור בקטנה יוצאים ידי חובתם. ציבור שנמצא בחצר הגדולה ושליח ציבור נמצא בחצר הקטנה, מכיוון שהשליח ציבור בקטנה הוא נגרר אחרי רוב הציבור שנמצא בגדולה. אבל בציור הפוך, ציבור בקטנה ושליח ציבור בגדולה אין יוצאים ידי חובתם. כאשר הציבור נמצא בקטנה, הציבור לא נגרר אחרי השליח ציבור שנמצא בגדולה, מסביר רש"י, כיוון שרוב האנשים אינם נגררים אחרי אדם אחד שנמצא בחצר הגדולה, ונפקמינה שאם הם לא בקיאים, השליח ציבור אינו יכול להוציא אותם ידי חובתם. במשנה ברורה בסימן עוני סעיף קטן ונבוב מבואר, שכל עוד אין עשרה במקום בו השליח ציבור עומד, הם לא יכולים לענות אחריו קדיש, קדושה ובורכו. עוד אומרת הגמרא, תשעה בגדולה ויחיד בקטנה מצטרפים. תשעה בגדולה ויחיד בקטנה הם מצטרפים למניין. היחיד שבקטנה נגרר אחרי הרבים שנמצאים בגדולה. אבל תשעה בקטנה ואחד בגדולה אין מצטרפים, כי הרבים שנמצאים בגדולה אינם נגררים אחרי היחיד שנמצא בגדולה. ממילא הם לא מצטרפים. משמע בגמרא, שאם יש מניין ברשות אחת, גם אדם שעומד מחוץ לאותה רשות מצטרף אל המניין שנמצא ברשות אחת. כך מבואר בתייסס שריד, אבל בתייסס דיבורמס חילטישו מבואר שזה תלוי במחלוקת שמובד בגמרא בפסוחים פאי ומודבייס, האם יחיד שנמצא ברשות אחרת מזה שנמצאים המניין של האנשים, אם הוא יכול לענות אחריהם קדיש, קדושה ובורכו. עוד אומרת הגמרא, קריאת שמע בקטנה, צועה בגדולה אסור לקרוא קריאת שמע בקטנה. צועה שנמצאת בחצר הגדולה אסור לקרוא קריאת שמע בחצר הקטנה, כי החצר הקטנה נגררת אחרי החצר הגדולה. אבל צועה בקטנה מותר לקרוא קריאת שמע בגדולה. אם יש צועה בקטנה מותר לקרוא קריאת שמע בגדולה. למה? כי המחיצות של הגדולה משני הצדדים מפסיקים בין הצועה שנמצאת בקטנה לבין החצר הגדולה. הריטב"א אומר שצועה בקטנה, מתי מותר לקרוא קריאת שמע בגדולה? רק כאשר מתקיימים שלושה תנאים. כאשר הוא הרחיק 400 מהצועה, כאשר הצועה אינה נגד עיניו, כאשר אין ריח רע מהצועה. במאיר היא משמע שגם כאשר הוא לא הרחיק 400 מהצועה, המחיצות של החצר הגדולה מפסיקות בין הצועה לבין הקריאת שמע שהוא רוצה לקרוא בחצר הגדולה, וככה גם משמע מרשי. רשי אומר, ולא ימוצי קטנו מקלקלו בשום מידי. רשי בדיבור המסחין מותר לקרוא קריאת שמע בגדולה. אומרת הגמרא, אומר לו אבא, אם כן מצינו מחיצה לאיסור. אם כן שאתם אומרים שגפנים בגדולה וזרעים בקטנה, הזרעים נאסרים, אם כן אנחנו מוצאים מחיצה לאיסור, כי הרי בחצר אחת מותר לזרוע זרעים בהרחקת 400 מהגפנים, ואילו כאן, אף על פי שהוא הרחיק 400 מהגפנים, אסור לו לזרוע את הזרעים. אז הנה אנחנו רואים שהמחיצה, דהיינו, מה שהחצר הקטנה פרוצה לחצר הגדולה, הדין הוא שזה חמור יותר מאילו זה היה כל חצר אחת. כי בחצר אחת מועיל הרחקה של 4, ואילו כאן לא מועיל הרחקה של 4. 400, אומרת הגמרא, שלמלא אין מחיצה מרחיק דלת אמות וזורע, ואילו אשתו אסורה. אומר לרב זרע לאביי, ולא מצינו מחיצה לאיסור, לא מצינו מחיצה שגורמת איסור ואותנן. חצר הגדולה שנפרצה לקטנה, גדולה מותרת וקטנה אסורה, מפני שכפתחה של גדולה. ואילו ישבה את גיפופיה גדולה נמי אסורה. שתי חצרות סמוכות זו לזו שלא ירבו ביניהם. חצר אחת קטנה, חצר אחת גדולה, חצר אחת רחבה יותר מהחצר הקטנה הצרה. החצר הקטנה אסורה וחצר הגדולה מותרת. מחמת המחיצות, דיינו מחמת העודף שהחצר הגדולה עודפת על החצר הקטנה והצרה. ואילו ישבה את גיפופיה, אם הוא עשה מחיצות, אם הוא בנה מחיצות לאורך המחיצות של החצר הקטנה, כך שהוא הצר את החצר הגדולה והוא ישבה את רוחבה לחצר הקטנה, הדין הוא שהחצר הגדולה גם נאסרת. אז הנה אנחנו רואים שתוספת מחיצות גורמת איסור. הוא אמר לי, אוסום סילוק מחיץ איסור, שם על ידי שהוא ישבה את הרוחב של החצר הגדולה לקטנה, הוא סילק את המחיצות של החצר הגדולה, אז ממילא החצר הגדולה גם היא נאסרת. אבל כאן המחיצות קיימות, והנה אנחנו רואים שהמחיצות גורמות איסור לזרעים שנזרו בחצר הקטנה. אומר לרוב אל הבית, ולא מצינו מחיצה לאיסור, והאיתמר סיכך על גבי אכסדרה שיש לה פצימין. אכסדרה כוונה כמין מבוי שיש לה שני מחיצות משני הצדדים לאורכה, ויש לה פצימין, כשרק יש כאן שתי דפנות ו יש כאן עוד מקצס דויפן בדופן השלישית. ואילו ישבה פצימיה, אם הוא בנה מחיצות לאורך הפצימין, כך שהפצימין לא בולטים החוצה, פסולה? הנה אנחנו רואים שתוספת מחיצות פוסלת. אומר להבאי, לדידי כשירה, לדידי כשירה משום פיטיקו יורד וסויסם, לדידוך סילוק מחיצותי, כי על ידי שהוא בנה מחיצות נוספות, הוא סילק את הבליטה של הפצימין.